התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot!
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן ולצידי אורח מאוד מיוחד, כוכב אליצור נתניה מהליגה הלאומית, עומר פולג. מה שלומך עומר?
ברוך השם, בסדר גמור, מה שלומך?
אני בסדר גמור, וקודם כל כיף שאתה איתנו, ועוד נגיע לדרך שלך בעולם הכדורסל, וגם לאליצור נתניה, אבל קודם אשמח שנדבר דווקא על המלחמה שכמובן משפיעה על כולנו, ואני רוצה לדעת ממך איך אתה מתמודד עם המצב, איפה זה פוגש אותך באופן אישי.
המצב, כמו אצל כולם, מצב קשה. לא כיף לאף אחד. חושב שמה שקרה פה במדינה מהשביעי לאוקטובר, זה פשוט משהו שלא היה פה לעולם, אני חושב. ובאופן אישי זה, לכל אחד יש מישהו, אתה יודע, שמכר, שכנראה הלך במלחמה. אז אצלי היה חבר ששחקתי איתו כדורסל, הייתי איתו במחנה באיטליה, קוראים לו עידו אדרי, זיכרונו לברכה, שנפל במלחמה, ואתה יודע, זה מצב קשה, וגם העוזר מאמן שלנו, איתי שלח, שנמצא במילואים מהשביעי לאוקטובר, שחסר לנו מאוד, ואנחנו מחכים שיחזור אלינו, וזהו, פחות או יותר.
אז קודם כל אני משתתף בצערך על המקרה האישי, ועכשיו אנחנו נעשה את המעבר החד לכדורסל, ובמשחק האחרון ניצחתם 70-65 את בני כפר קסם, הובלת את טבלת הקלעים של נתניה עם 16 נקודות, וזה הגיע אחרי תבוסה קשה שהייתה לכם במשחק שלפני כן, שבה גם פחות הלך לך, אז קודם כל איך זה מרגיש ככה להגיע אחרי ניצחון עכשיו, ואיך מסבירים את התנודות האלה שיום אחד הולך ויום אחר פשוט לא הולך? אנחנו עוד נגיע לפסיכולוגיה כי אתה לומד את זה, אז בהמשך הפרק ניגע בזה יותר, אבל אשמח שתספר על זה כי זה פשוט מרתק.
אני חושב לכל קבוצה או לשחקן בכללי יש את היום הזה שלא הולך לו, פחות נכנס לו, שהוא פשוט בא פחות מרוכז. אצלנו זה הגיע בביג טיים, מה שנקרא, אחרי שלושה ניצחונות מארבעה משחקים האחרונים, ששניים מהם היו פשוט מטורפים, אתה יודע, בשנייה האחרונה, עם הסלי ניצחון שהיו לנו. אז באנו קצת שעננים, גם האולם היה קשה, לא שזה תירוץ, אבל היה קר והאולם היה קשה, ואף אחד לא הגיע מרוכז, וחוץ מזה שהם באמת קבוצה טובה, חיפה שבסיטואציה מסוימת, אתה יודע, היה להם כמה הפסדים על סן ניצחון, אז הם יכולים להיות אמצע טבלה, אז עם קבוצה טובה שבאו לשחק, ואנחנו באנו שעננים, וקיבלנו בראש. אבל אני שמח שהצלחנו. להתעשת ולנצח אתמול את כפר קסם, שגם זה היה משחק לא קל, אבל הגענו חדים יותר ואני שמח שנצחנו.
אז עוד לפני שני המשחקים האלה קיבלת את תואר שחקן חודש ינואר של הליגה הלאומית, ספר קצת על התחושות.
תחושה כיפית, אתה יודע, זה כיף לקבל את התואר הזה, זה לא משהו שאני... ברור שאני כאילו, קודם כל זה הצלחה של הקבוצה לפני הצלחה שלי, אבל במהלך הדרך, במהלך העונה, ההתפתחות האישית שלי עם ההתפתחות של הקבוצה, אני שמח שזה איזשהו ציון דרך שקיבלתי אותו, נחמד מאוד.
מהי התגובה הכי מרגשת שקיבלת על ההישג?
לא היה איזושהי תגובה ממש, אתה יודע, בלטה, אבל אני חושב שהמאמן האישי שלי, אסף יגיע, שלח לי הודעה מרגשת אחרי אחרי שהכריזו בי כאילו חודש ינואר, זה היה, אני חושב שזה היה הכי מרגש שקיבלתי מהסף.
אז גם אסף יגל זה מישהו שנגיע אליו בהמשך הפרק, ועכשיו נלך קצת אחורה, איך התחלת לשחק כדורסל?
אחי הגדול נרשם, אני חושב בכיתה ט', שאני הייתי בכיתה ג', אז הוא נרשם לחוג כדורסל, הוא בעיקר נרשם כדי להוריד במשקל, ואני הגעתי למשחקים, צפיתי בו משחק, ופשוט התאהבתי במשחק. הלכתי לשיעור ניסיון, ומשם זה היסטוריה.
מי היה עבורך מודל לחיקוי?
אני חושב שאבא שלי היה מודל לחיקוי שלי בקטע הזה, שמאז, מתחילת הדרך, שהוא שלח אותי לכדורסל ודחף אותי והיה איתי בכל המשחקים, ושלח אותי לאימונים אישיים ולתזונאית, ואתה יודע, הגיע איתי למגרש והחזיר לי כדורים, ואני חושב שאבא שלי עשה הכל בשבילי כדי שאני אגיע לאיפה שאני היום, וכמובן שאנחנו שואפים ליותר גבוה בעזרת השם, אבל בלעדיו אני בטוח לא הייתי מגיע לשום דבר, אז אני מעריך אותו ומוקיר לו תודה על כל מה שהוא עשה בשבילי, ואבא שלי זה לגמרי המודל הפיקוי שלי.
ויש שחקנים ספציפיים שאתה מסתכל עליהם?
יש הרבה, בעיקר שחקני יורוליג NBA, אם זה מייק ג'יימס, אם זה סקוטי ווילבקין, טרי יאנג. אין לשחקן ספציפי שאני אומר לך אני צופה רק בו, אבל בעיקר הגרדים הקטנים שיש להם יכולת אישית ליצור זריקות לעצמם ולאחרים, אז בעיקר עליהם אני מסתכל ו... זהו, פחות או יותר.
גדלת במחלקת הנוער של מכבי רעננה, מה אתה יכול להגיד על התקופה שם?
אני בכיתה י' הגעתי לרעננה, עשיתי שם י' 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 ב', הלכתי לשם כי היה שם את ליגת תיכונים לנוער, שזה היה משהו שמאוד מאוד רציתי להיות חלק ממנו ולהשתתף בו. אז הלכנו למבחנים, ולשמחתי התקבלתי. זו הייתה תקופה מאתגרת, תקופה שאתה יודע, עברתי בית ספר, אז הכרתי חברים חדשים, ורוב היום הייתי שם, כאילו. אז הייתי צריך להסתגל לעיר חדשה ולחברים חדשים. ומבחינת כדורסל, אני חושב שזה מועדון מאוד, מאוד מקצועי, שנותן לך מעטפת רחבה, אם זה אימוני כושר, אימוני כדורסל. ואני חושב שהייתה תקופה טובה.
איפה היית לפני רעננה?
רעננה הייתי בלב השרון, בפרדסיה, כאילו, איפה שאני גר.
ומה יש לך להגיד על השנים שם?
לא משהו מיוחד, אתה יודע, זה שנים שאתה... דרך אגב, שהייתי בכיתה ט' בלב השרון, אז המאמן שלי היה אסף, שמשם אני עוד מכיר אותו, ובמהלך השנים נותק הקשר, ואז חזרנו. עכשיו המאמן האישי שלי. אז בכיתה ת' אסף היה שם, אין איזה משהו מיוחד בשנים האלה שהתקדמתי, אתה יודע, זה שנים של ביניים, בין ילדים לנוער, אבל היה טוב.
אז אחרי השנים בישראל התפתחת באקדמיית IMG היוקרתית בארצות הברית, לצד אנפרני סיימונס, כוכב NBA, מה אתה יכול להגיד על ההחלטה ללכת לשחק שם, וכמובן על החוויה עצמה?
קודם כל, זאת השנה הכי, הכי מדהימה שהייתה לי. כאילו, מבחינת כדורסל וחוויות עם חברים, ואתה יודע, כמו בסרטים, כמו שאתה רואה סרטי קולג', אותו דבר. ההחלטה ללכת לשם הייתה בעקבות מאמן שאני מכיר אותו, מאמן אמריקאי, שהכרתי אותו במחנה באיטליה, והוא הציע לי ללכת לאקדמיה של IMG, בהתחלה לא הכרנו, ואני ואבא שלי עשינו חיפושים, ואתה יודע, והגענו למסקנה שזה המקום הכי טוב בשבילי, ולשמחתנו נתנו לי 50% מלגה, שזה המון כסף, אז זה בעיקר ההחלטה ש... זה, בגלל זה הלכתי לשם, גם בעיקר הכסף ש... והיה שנה מדהימה, שנה טובה. המון אימונים, המון אימוני יכולת אישית, אינטנסיביות מאוד גבוהה. אתה יודע, אחרי שסיימתי את הבית ספר שם, הייתי לומד מ-7 עד 12, ואז מ-12 היו עושים לנו אימונים מ-12 עד 2 ומ-3 עד 5, אז השגרה הייתה מאוד אינטנסיבית, מאוד מקצועית. אני חושב שהיה שנה מדהימה עבורי.
מה אתה יכול להגיד על סטיימונס שכיום מככב בפורטלנד טרייל בלייזרס?
הוא פשוט מדהים, כאילו, מאז, כבר שהיינו שם, האמת שבהתחלה חשבתי שאני יותר טוב ממנו, כי לא ידעתי מי זה בכלל. היה לנו כזה 5 על 5 בהתחלה, ופשוט לאט לאט הוא נהיה, הוא הוכיח לכולם שהוא פשוט רמה מעל. אם זה בכלייה, באתלטיות, בהבנת משחק, היה כיף לשחק איתו, למדתי ממנו הרבה, וכיף לראות שהוא מצליח ב-NBA.
התחלת את קריירת הבוגרים בהפועל חיפה ובמכבי קריית ביאליק, אז קודם תספר גם על החזרה לישראל, האם זה היה קשה לעשות את המעבר הזה, וגם על תחילת קריירת הבוגרים.
אני חושב שלא היה קשה לעשות את המעבר מארצות הברית לארץ. זה בסוף, זה המדינה שלי, אני גר פה והחברים שלי כאן, אז הייתה לי נחיתה די רכה, וכשנחתתי לא הייתה לי קבוצה, כאילו הגעתי לארץ ממש דעתי שבועיים לפני תחילת העונה, והייתי בלי קבוצה, ולשמחתי הלכתי לאימון פתוח בהפועל חיפה, שאז היה עופר אחימי המאמן, שדרך אגב הוא אחד המאמנים הכי טובים ששיחקתי תחתה, והוא גם בן אדם מדהים חוץ מזה, והוא אהב אותי ולקח אותי, ולא שיחקתי שם הרבה, לא היה לי שם הרבה דקות משחק, לפעמים 5 דקות, לפעמים לא הייתי משחק, בסיטואציות מסוימות אז הייתי מקבל מקסימום 10 דקות, אבל זו הייתה שנה טובה, שנה שלמדתי בה הרבה, שהיה שם גם רכז, אחד הטובים בליגה הלאומית, זה היה נאור שרון, שאתה יודע, הייתי משחק איתו הרבה אחד על אחד, אז זה היה משהו ששיפר אותי. ושנה אחרי זה, הלכתי לליגה ארצית, כי רציתי לשחק, רציתי לפתח את המשחק שלי, אז הלכתי לקריית ביאליק. סגי רטנר היה מאמן, ושם הוא נתן לי את המפתחות, נתן לי לשחק, פיתח אותי, גם אם טעיתי והפתיתי ואיבדתי כדורים, אז הוא היה הגב שלי, ולימד אותי... תימן אותי איך להוביל את הכדור יותר טוב, שריק את הפיק אנד רול, ושנה שאני שמח שעשיתי אותה, לגמרי.
אחרי קריית ביאליק שיחקת במכבי הוד השרון, ספר קצת על זה.
אז הייתה, המאמן שהיה שם זה היה אלון שטיין, שהתאמנתי אצלו גם אישית הרבה שנים לפני, הוא מאמן כליאה אדיר, אז הייתי עובד איתו המון, והוא גם שם אימונים פתוחים, וידעתי שאני רוצה ללכת לשם כי אני מכיר אותו, ואני מכיר את השיטת משחק שלו. אז החלטתי ללכת לשם, ובהתחלה היה קצת קשיים, לא שיחקתי חצי שנה ראשונה, שיחקתי מעט מאוד, גם הייתה לי איזושהי מתיחה בכף רגל, ואז בחצי שנה השנייה יותר שיחקתי, יותר קיבלתי הזדמנויות ממנו, ולקראת סוף שנה כבר התברגתי כשחקן משמעותי ברוטציה. וזו הייתה שנה ראשונה בליגה לאומית, והיה טוב.
ומשם עברת לעירוני נהריה, בעונה שעברה גם זכיתם בגביע הליגה הלאומית. מה אתה לוקח מהעונה שם?
קודם כל הייתי שם שנתיים. הייתי שם... ישר אחרי הוד השרון, שנה ראשונה הגעתי וממש אחרי איזה 3 משחקים, משחקי אימון, נפצעתי בכף רגל, ואני חושב שכמעט חצי עונה, אם לא יותר, הייתי בחוץ, אז השנה הראשונה הייתה, לא רוצה להגיד מבוזבזת, אבל לא מיציתי אותה לגמרי, ובשנה השנייה באתי בריא, ברוך השם, ו... והיו משחקים שכן שיחקתי, פחות שיחקתי, אתה יודע, יוגב אוחנן היה שם מרכז בסוף, אז קשה להתחרות מולו. אז זה שנתיים שלמדתי המון, שנתיים שגם גרתי שם, קיבלתי דירה, קיבלתי, אתה יודע, מפתחות לאולם, אז הייתי כל היום באולם, מהבית לאולם. אז זה היה כיף, למדתי המון, השתפשפתי עם רמה מאוד גבוהה, עם שחקן שהיה אחד הרכזים הכי טובים ביורוליג, וזהו, היה לי שנתיים מאוד מלמדות.
אז איך זה באמת לשחק עם יוגב? ספר קצת על זה.
קודם כל, לפני שהוא שחקן מדהים, הוא גם בן אדם מדהים. הוא לא נותן לך הרגשה לרגע שהוא יוגב אוחיון, הוא מדבר איתך בגובה העיניים, הוא גבר, אפשר לצחוק איתו, להסתלבט איתו, ועל המגרש הוא מנהיג לגמרי. כאילו, כל פעם שהייתי איתו על המגרש, הרגשתי בטוח, הוא לא צועק עליך, הוא תמיד מלמד אותך, ורק לצפות בו היה באימונים, במשחקים, אתה יודע, לשמור עליו, לראות איך הוא מנהל את המשחק בצורה אבסולוטית בעיניי. אז לגמרי בשנתיים האלה למדתי ממנו בכמויות, ואני חושב שזה היה משהו מאוד חשוב עבורי בהתפתחות האישית.
בעונה שעברה שיחקתם מול בן שרף בסדרה המפורסמת מול נתניה. ספר קצת על החוויה לשחק מולו.
אני חושב שילד בן 16 שמשחק אז הוא היה בן 16, עכשיו נראה לי בן 17, שמשחק בצורה כזאת, זה מדהים. כאילו חוץ מהיכולת האישית, ההבנת משחק שלו ואיכשהו משחק את הפיק אנד רול והשליטה שלו במשחק בגיל כזה, זה משהו שלא רואים הרבה. אני חושב שהוא אחד הפרוספקטים הכי מעניינים שגדלו פה במדינה, ואני חושב שעתיד ורוד לגמרי, רק שישאר בריא בעזרת השם.
הקיץ אתה היית זה שעבר לנתניה, וגם אחרי שהיית סגור בקבוצה אחרת כמו שסיפרת בעבר, ספר על ההחלטה לעבור לנתניה.
אז זה סיפור מעניין. אני כבר כמעט הייתי סגור בקבוצה אחרת, ממש יום יומיים כאילו לחתום ולעבור לגושה. ואז הייתי בדרך לארוחה עם חבר, והתקשר אליי הסוכן רז גל, אמר לי, תשמע, נתניה התקשרו אליי, הם רוצים לשבת איתך לדבר איתך. ואז אמרתי לו, לא יודע, לא נראה לי, לא מתאים. כולם שם צעירים, אני כבר אז 23, הייתי, עכשיו אני בן 24. אני חושב שזה לא יתאים, כאילו. ואז ניתקתי לו, התקשרתי לאסף, אמרתי לו, אסף, תקשיב, ויש, כאילו, נתניה רוצים לשבת איתי, מה אתה אומר? הוא אמר לי, לך, תשב איתם, אל תפסול שום דבר, ואם אתה רוצה אחרי זה להגיד לו, תגיד לו, אבל לך תשמע. וקשבתי לו, והלכתי, נפגשתי עם ראובן ועידן, ופשוט הבנתי שזה המקום עבורי, ואני מאוד שמח שזו החלטה שקיבלתי.
הליגה הלאומית העונה משוחקת ללא זרים, כמובן שבקיץ כן היו, אבל בגלל המלחמה זה התבטל. איך אתה מרגיש לגבי זה? מצד אחד זה באמת נותן לגמרי את הבמה לישראלים, ומצד שני, גם אם היה זר או שניים, עדיין היה מספיק מקום לישראלים, והרמה גם הייתה מן הסתם יותר גבוהה. אז מה הן התחושות שלך כשחקן?
אני חושב שהעובדה שאין זרים בליגה הלאומית, בעקבות המלחמה, כמובן שזה בנסיבות מאוד מצערות, אבל זה דבר שהוא היה לדעתי הכרחי מאוד לשחקן הישראלי. כי כשיש לך זרים, אז בסוף אתה בונה את הקבוצה לפי הזרים. אלא אם כן יש לך איזה ישראלי מאוד מאוד דומיננטי כמו יוגב, או לא משנה מי. אז אתה בונה את הקבוצה לפי הזרים, ועכשיו יש לך רק ישראלים. אז אתה פתאום רואה ישראלים שבשנים האחרונות לא היו מאוד דומיננטיים, פתאום נותנים מספרים. ואני חושב שזה רק שזה רק לתת את ההזדמנות לשחקן הישראלי להוכיח מה הוא יכול, כי יש המון המון פוטנציאל והמון יכולת, וזה רק עניין של הזדמנות ולהאמין בשחקן, חד משמעית. אני חושב שזה דבר מאוד טוב שקרה, ואני מקווה שזה ימשיך בעתיד ככה, לגמרי.
עד כמה אתה שמח עם העונה המוצלחת שלך מבחינה אישית? האם ציפית לתת כזאת עונה?
ברוך השם, אני שמח שיש עונה טובה. לא יודע אם ציפיתי לתת עונה עם מספרים כאלה, אבל אני שמח שזה קורה, ואני שמח שנתנו לי את המפתחות לקבוצה ולהראות יכולות. אבל עוד פעם, כמו שאמרתי בהתחלה, זה לא הצלחה אישית שלי, זה קודם כל הצלחה קבוצתית, ואני שמח לגמרי.
איך העבודה עם המאמן ראובן נייברגר?
אז מבחינתי, שאתה אומר ראובן, אז אתה באותה נשימה אתה אומר גם עידן. זה שניהם בעיניי הם חיבור, יש ביניהם חיבור מדהים, כאילו איך שהם מעבירים את האימונים ואת המשחקים, וכל אחד נותן לשני את המקום. והביטחון בעיקר שהם נותנים לשחקנים, והחופש, והצורת כדורסל שהם מלמדים, אתה יודע, אני חושב שהם המאמנים היחידים שבאמת מלמדים אותי כדורסל כמו שצריך, אם זה איך לרוץ את הפיק אנד רול, או איך לעמוד בהגנה, או אתה יודע, דברים מאוד מאוד קטנים שבסוף מאוד חשובים. אז תענוג לשחק תחתם ולהיות שחקן שלהם, אני לומד הרבה כל יום, והמעטפת בעיקר שהמועדון הזה נותן, אם זה אימוני חדר כושר ואימוני כדורסל שהם יותר אישיים, יכולת אישית, ומביאו את גיא גפני שהוא המאמן כושר הכי טוב בארץ, ואיתו יאן מנליס שהם עושים עבודה מדהימה, שמתחזקים לנו את הגוף, אתה יודע, במהלך העונה, כי העונה מוסה, בעיקר עכשיו עם הגביע והכניסו לנו עוד משחקים, אז עושים עבודה מדהימה, וכיף מאוד לשחק תחתם ולהיות חלק מכל הפרויקט הזה.
ומאיר טפירו גם עובד איתכם?
זהו, אז עכשיו לפי מה שהבנתי הוא הצטרף למועדון או לשחקן אמיתי, והוא מגיע פעם בשבוע לעבוד איתנו, בעיקר דתי יום אחרי משחק הוא מגיע, והוא עובד איתנו על פיק אנד רול. אתה יודע, מאיר היה שחקן אדיר שהיה פשוט בעיקר פיק אנד רולר ברמות הכי גבוהות, אז הוא עובד איתנו על פיק אנד רול ואיך לצאת מהחסימה ולאן להסתכל, ואתה יודע, הטיפים הקטנים האלה שבסוף עושים הבדל מאוד משמעותי, אז זה משהו שעוזר לי מאוד, ולכל הגרדים האחרים בקבוצה.
לאחרונה לאריאל אייזיק היו כמה סלי ניצחון, ובכלל אנחנו יודעים כמה שהוא ווינר מהקיץ עם נבחרת העתודה. ספר איך זה לשחק איתו.
קודם כל אייזיק זה ילד מאוד מאוד ילד טוב, ילד שהוא גבר שכיף לשחק איתו, שבחדר הלבשה הוא נכס בעיניי, אתה יודע, עושה צחוקים, ועל המגרש הוא משחק חזק ושומר ומנהיג. ולגבי הסלי ניצחון, זה היה משהו שלא ראיתי הרבה זמן, סל ניצחון אחרי סל ניצחון. אתה יודע, בצפת היינו כבר במינוס 17, ובמחצית הראשונה היה לנו, לא היינו במשחק, ואייזיק החזיק אותנו במחצית הראשונה, עם סלים גדולים, וגם ברבע השלישי והרביעי, ובסוף שהוא לקח את הכדור ושדה הזרק מהרבע ונכנס, הוא באמת ווינר גדול, ומול רעננה הוא עשה את אותו דבר, ואני שמח שהוא הולך לו, והוא מגיע לו שהוא יצליח, ואני מקווה שהוא ימשיך לתת עונה גדולה כמו שהוא נותן.
אתה משתף פעולה עם עוד ישראלים צעירים מאוד מוכשרים, וביניהם אלון מיכאלי, סנטר שמסוגל לעשות הכל, מה אתה יכול להגיד עליו?
הוא ילד מאוד מוכשר, מאוד, אני חושב שמעבר לעובדה שהוא גבוה והוא פיזי, הוא גם יכול, הוא יכול לקלוע מבחוץ, הוא יכול להוריד כידור לרצפה, ה-IQ של ה... כאילו הבנת משחק מאוד גבוהה, הוא יודע גם למסור. אני חושב שעם עבודה נכונה, ואתה יודע, עוד צריך לפתח את הגוף שלו, אם זה באתלטיות, אז אני חושב שהוא יכול להיות פרוספקט מאוד מעניין לעתיד, הוא רק צריך להמשיך לעבוד קשה, ואני מאמין שהוא יהיה כוכב.
אז עכשיו אנחנו נגיע לאסף יגל ולטארגט אקדמי, אז ספר איך באמת העבודה איתו שם.
מדהים, מדהים. אני חושב שאסף הוא אחד המאמנים האישיים, אם לא המאמן הכי טוב בארץ. והעבודה איתו היא מדהימה, אם זה במהלך העונה ואם זה בקיץ. בקיץ ברור שהעבודה הרבה יותר אינטנסיבית, כי בעונה פחות יש זמן. אבל הוא, קודם כל הוא היה גארד, הוא גם היה שחקן שחקן, בעמדה שלי. אז הוא מלמד אותי איך, אתה יודע, משהו טוב בזה כדרור וכליה, אז אנחנו עובדים על זה בעיקר. והוא פשוט מדהים. אחרי שהוא העלה אותי בכמה רמות מאז שהגעתי אליו, לפני 4 שנים, אז אנחנו עובדים על בסיס קבוע, כל שבוע, ובקיץ זה כמעט כל יום. והעבודה איתו היא מדהימה, אתה יודע, הוא מוציא ממך 100% כל אימון. גם כשאני בא עייף, הוא איכשהו מצליח להוציא ממני 100%. אני אומר, היום אני אבוא, אני אעשה, אתה יודע, חצי אימון, הוא נותן לי בראש בהתחלה, ואז אני מתעורר על עצמי. אז העבודה איתו היא לגמרי שינתה לי את המשחק.
בהזדמנות זאת אציין שאסף יגל התארח בפודקאסט, וגם עוד דמויות שציינו פה כמו רובן נייברגר, מאיר טפירו, אז בהחלט אפשר לחזור לפרקים האלה. ועוד תוצר של טארגט אקדמי זה נועם יעקב, שעכשיו גם עשה שיא קריירה של 11 נקודות ביורוליג במדי וילרבן. מה אתה יכול להגיד על העבודה עם נועם?
אני חושב שהוא מדהים, הוא שחקן גם אחד הפרוספקטים הכי מיוחדים שגדלו פה, אתה יודע, הוא מטר, לא יודע, פחות או יותר בגובה שלי, עם רגליים מדהימות, הוא משחק מעל הטבעת, עם כליה טובה, הוא מבין את המשחק ברמה מאוד גבוהה, ואתה רואה מה הוא עושה ביורולי, כאילו זהו ילד רק בן 19 ו... כל 11 נקודות ביורוליג, שתי אסיסטים, ראיתי שגם המדד היה מדהים. אז העבודה איתו, גם בעיקר בקיץ, שהוא חוזר אתה יודע, הוא היה בווילרבן, והוא גם שיחק בווילרבן קבוצה צעירה. אז שהוא בא בקיץ, אנחנו עובדים עם אסף ביחד. אתה יודע, כל אימון איתו וכל מאצ'אפ באחד על אחד זה אתגר, וכיף שחק מולו, ואני שמח שהוא מתפתח, ואני מקווה שהוא יעשה קפיצה עונה, ויראה שהוא מסוגל לתת מספרים כאלה על בסיס קבוע, כי אני יודע שהוא מסוגל, ואני שמח בשבילו.
איך נראה היום בחייך?
יום בחיי, בעיקר תלוי מתי האימון הראשון שלנו מתחיל, בדרך כלל זה 2 אימונים ביום, אבל בדרך כלל אני קם בסביבות 9, אוכל ארוחת בוקר עם חביתה, סנדוויץ', ירקות, ואז יש לנו אימון בדרך כלל ב-11 או 12, שזה אימון כושר, באתלטי קליניק. אנחנו מגיעים, אימון של שעה, עובדים גופני, עובדים טוב, קפיצות, אתה יודע, יציאה מהמקום, כוח מתפרץ, פלא גוף עליון. ואז אחרי אימון של שעה, אנחנו נוסעים לאישורון, לאולם של נתניה, אתה יודע, צחוקים קצת, אוכלים, מתארגנים לאימון בחדר הלבשה, בדרך כלל האימון מתחיל בסביבות 2:30 עד 4:15, אימון אינטנסיבי, אימון חזק, ואז מסיים את האימון ב-4:15, אתה יודע, חדר הלבשה, קצת נשאר שם, מתקלח, חוזר הביתה, מגיע בסביבות 5, כלוחת צהריים, עולה למעלה ללמוד איזה שעתיים, ואז בערך בתשע אני מתפנה לעיסוקים שלי.
מהם היתרונות שלך ומהם הדברים שאתה עדיין צריך לשפר, וגם מהי העמדה המועדפת עליך?
מה היתרונות שלי? האמת ש... מעניין, שאלה טובה. חושב שהצעד הראשון שלי אולי נותן לי יתרון על המגן, שמשם אני מצליח לייצר לעצמי זריקה או מסירה טובה לחבר. ומה שצריך לשפר, אתה יודע, אתה צריך לשפר הכל בסוף, אם זה כליאה, הגנה, מסירות, אני חושב שזה השתפרות יומיומית והתפתחות, אבל אם אתה נותן לי להצביע על משהו אחד, אני חושב שעל שליטה בעצמי, כי לפעמים אני מתפזר יותר מדי ויש לי עיבודים שהם לא לעניין, אז אני צריך לדעת לשלוט בקצב של המשחק, לשלוט ב... אתה יודע, בעצמי, וזה יהיה משהו שיהיה חשוב בשבילי להיפתחות לעתיד.
ומהי העמדה המועדפת?
רקב, לגמרי.
האם אתה צופה בכדורסל בזמן הפנוי?
בטח, המון. בליגת העל, ליגה לאומית. יורוליג, כל.
אתה מעדיף לצפות ב-NBA או ביורוליג?
תלוי אם מכבי משחקים או לא. אם מכבי משחקים אז יורוליג, ואם לא אז אני חושב ש-NBA קצת למעלה. לא הרבה.
מי המאמן הכי טוב שעבדת איתו?
אני חושב שמאמן אישי זה סף יגל. ומאמן קבוצתי זה... לא בגלל שאני משחק בנתניה, אבל זה אצל עידן ורובן. אני חושב שהם, כמו שאמרתי, עושים עבודה מדהימה בלמד כדורסל, בלהשרות ביטחון בשחקנים, הכל באווירה טובה, הכל במקצועיות, וזה הם, חד משמעית.
ומי השחקן הכי טוב ששיחקת איתו?
הכי טוב ששיחקתי איתו זה קסביר מון, שהייתי בפועל עוד השרון. הוא היה, פשוט הגיע והיה 4 רמות, 5 רמות מעל כולם. זה היה מטורף. זה היה מדהים לראות.
גם הוא, אסף יגל דיבר עליו, והוא הגיע ל-NBA, שזה בכלל סיפור. מי השחקן הכי טוב ששיחקת נגדו?
וואו. אני חושב ש... וואי, שאלה טובה. אולי יוגב אוחיון? לא שיחקתי ברמות גבוהות עדיין כדי לתת שמות גדולים, אבל אני חושב שיוגי זה אחלה... אחלה...
ומה המשחק הכי משוגע שהיית חלק ממנו?
לאחרונה זה היה מול צפת עם מסע ניצחון של אייזיק, אבל הכי מטורף זה שהייתי בעוד השרון, שיחקנו מול רעננה במטרווסט, והיה 4 ערכות במשחק הזה. אנחנו הובלנו והם קלו, ובסוף הגענו ל4 ערכות, ואני חושב שבסוף שם מסע ניצחון, ואנחנו ניצחנו את המשחק אחרי 4 ערכות, זה היה מטורף.
וואו, ואתה
כן.
לומד פסיכולוגיה חברתית, ספר קצת על זה.
זה נושא שמאוד מעניין אותי. אני לא חושב שאני, לא כרגע לפחות, אני לא אלך להיות פסיכולוג או משהו, אבל זה נושא שמעניין אותי, שאני אוהב ללמוד עליו. זה גם, אתה יודע, לוקח לי את הראש מהכדורסל. אני לא חושב רק על כדורסל, אני מגיע הביתה ואני לומד, וזה... זה קצת מנקה אותי, ואני שמח שלקחתי את הקורס הזה, ואולי בעתיד אני אהיה פסיכולוג, לך תדע.
מאיזה אוניברסיטה זה?
מאוניברסיטה הפתוחה.
ועכשיו, ממה שהבנתי ממך, אתה שומר שבת, אז תשתף קצת על זה.
אני בא ממשפחה שהיא לא דתית, אבל אימא שלי כן, אתה יודע, שומרת כשרות והיא מדליקה נרות וחשוב לה דת. אבל אני חושב שהייתי בארצות הברית, שם איכשהו התחלתי להתקרב יותר לדת. אין לי תשובה ספציפית, אבל אתה יודע, פתאום הרגשתי צורך כזה, הייתי קורא פתאום פרק תהילים, פתאום מניח תפילין. ולאט לאט אחרי שחזרתי לארץ התחלתי להתקרב לדעת יותר ויותר, אם זה ללכת לבית כנסת ביום שישי או לברך על האוכל או להקפיד על הנחת תפילין, ואתה יודע, לאט לאט התקדמתי ועכשיו אני שומר שבת ואני מאוד אוהב את זה, זה עושה לי טוב בנפש וזהו בגדול.
וואו, מדהים, בהחלט מעניין. ספר משהו מעניין נוסף שלא יודעים עליך.
לא יודעים עליי שאני מכור ממש ממש קשה לשוקולד, למתוקים, לגלידות, למה שאתה רוצה. חמצוץ, הכל. מכור. אבל מחזיק את עצמי כדי לא להיות בטטה.
ומהי הסיבה לכך שאתה משחק עם המספר 6?
כשעברתי לנהריה רציתי את המספר 5, אבל נלקח ממני. אז לקחתי את המספר שהיה הכי קרוב, וזה היה 6, והתחברתי אליו האמת, ומשם אני ממשיך איתו, ואני מניח שאני אמשיך איתו בעתיד.
מי האדם הכי מפורסם שפגשת?
וואו. חושב שבארצות הברית שהייתי, אז לפעמים היינו טסים לתחרויות בניו יורק, בפילדלפיה, אתה יודע, טורנירים כאילו קבוצתיים. אז היה פעם אחת שיחקנו מול לו דורט מהטנדר, אז נראה לי הוא הכי מפורסם שפגשתי.
יפה מאוד. ומה דעתך על הכדורסל הישראלי כיום?
אני חושב שמאז שביטלו את החוק הרוסי, אז זה עשה עוול לשחקן הישראלי, וקבוצות פשוט בונות את ה... כאילו נדבר על קבוצות בליגת העל, בונות את הקבוצות רק על זרים, ועל ישראלי או שתיים שהם מאוד בכירים. אני חושב שבשנים האחרונות קצת יותר מנסים לפתח שחקנים צעירים בקבוצות, אתה יודע, אם זה גליל עליון או עכשיו הרצליה ובר שבע. צריך לעשות את זה יותר, צריך לתת, כמו שאמרתי בהתחלה, יותר הזדמנות, כי יש שחקנים ישראלים טובים ומוכשרים שרעבים להצליח. נגיד עומר בן דוד למשל, אתה יודע, היה באשקלון עד עכשיו, שיחק, לא שיחק, עכשיו אתה יודע, קיבל הזדמנות כמו שצריך והוא מוכיח. ואני חושב שיש עוד המון שחקנים כאלה. שצריך לתת להם הזדמנות וצריך לתת להם במה ולפתח אותם, וגם אם זה יבוא על חשבון זר או פחות זר או יותר זר, חד משמעית צריך לשים על זה יותר דגש.
מהן המטרות שלך להמשך העונה מבחינה אישית וקבוצתית?
אני חושב שמבחינה אישית כבר דיברנו. מבחינה קבוצתית, אני לא רוצה לצאת בהצהרות, כי בסוף זה הכל בידי שמיים, אבל אני חושב שאנחנו קבוצה מאוד מאוד מוכשרת. עכשיו שואם גאט הגיע אלינו, שמחזק מאוד את הליינאפ של הגרדים, שמוסיף לנו המון הגנתית והתקפית עם כליאה טובה, והוא גם שומר. אני חושב שאנחנו יכולים להגיע רחוק. אני לא רוצה עוד פעם לצאת בהצהרות, אבל אני מאמין שנגיע רחוק בעזרת השם.
במבט לאחור, איך אתה מרגיש לגבי זה שלא היית בנבחרות הצעירות? מתי בעצם הבנת שתהיה כדורסלן?
אני חושב שתמיד היה לי את החלום הזה להיות כדורסלן. כאילו, אני חושב שבנוער הייתי לייט בלומר, כאילו ההתפתחות שלי הייתה מאוד מאוד מורחבת. רק שנתיים אחרי י"ב אני חושב התחלתי להרגיש פיט עם הגוף, להרגיש שאני מזז יותר טוב וקופץ יותר גבוה. ובנוער ובגיל העתודה הייתי פחות מוכשר או פחות טוב, אז אין לי באמת סיבה להגיד לך למה לא הייתי, אבל בעזרת השם בנבחרת הבוגרת, אם יצא זה יהיה אדיר.
מה החלום הכי גדול שלך? אני מניח שעונה הבאה כבר תרצה להיות בליגת העל, אבל ספר באופן כללי.
רגע, עוד פעם, סליחה, תשאל עוד פעם.
מה החלום הכי גדול שלך? אני מניח שבעונה הבאה כבר אתה מכוון לליגת העל. ספר קצת על השאיפות.
החלום הכי גדול שלי זה, כמו של כל שחקן כדורסל, זה להגיע ל-NBA. ואם לא זה ליורוליג, ובכללי ברמות הכי גבוהות שאני יכול להגיע. ושנה הבאה, אני לא אוהב לדבר רחוק, אני רוצה קודם לסיים את העונה הזאת, כמובן שהיעד זה ליגת העל, וקבוצה שתיתן לי לשחק ותאמין בי, אבל קודם כל יש לנו עבודה לעשות השנה, בעזרת השם להגיע לפלייאוף, לרוץ הכי חזק שאפשר עד לעליית ליגה.
עכשיו הגענו לפינת סיפור, ואשמח שתביא סיפור מיוחד שלך מהשנים בכדורסל.
מעניין. יש סיפור שהייתי בארצות הברית, שאז שדיברנו על אנפוני סיימון שעכשיו ב-NBA, אז לפעמים היינו הולכים לסאבווי לאכול סנדוויצ'ים, אתה יודע, כזה אחרי שנגמר היום, ואז זה יום אחד שהוא עושה לי, נו אולי נוותר היום, $15 זה כבד עליי. אמרתי לו, אתה יודע מה, צודק, זה באמת יקר. ועכשיו, אחרי איזה 4 שנים, אני בלילה, אתה יודע, באינסטגרם גולל, ופתאום אני רואה שמעלים שהוא חתם על חוזה של $100 מיליון ל4 שנים. ואז ישר קפץ לי הסיפור הזה, אז זה היה מטורף. זה היה באמת כיף לראות שהוא מצליח.
וואו, איזה סיפור אדיר, ובאמת פרק פשוט נהדר. אז קודם אני רוצה להודות לך שהתארחת בפודקאסט, היה בהחלט פרק מאוד מאוד מעניין, ובהזדמנות זאת אני גם רוצה להודות לכל המאזינים שהגיעו עד כאן. הם מוזמנים לדרג את פודקאסט התשיעית באירופה 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, להמשיך להתעדכן באתר ספורט סאבי, להוריד את האפליקציה אם עדיין לא עשיתם זאת, להירשם גם לפודקאסט התשיעית באירופה, וזהו. אז פעם נוספת עומר פולג, תודה רבה, תמשיך להצליח, ונתראה בפעמים הבאות.
בעזרת השם, כיף, כיף היה, תודה.